שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. טעיתי, הדברים שאמרתי לא היו צריכים להיאמר, מחדד ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא בכל יום שומעים את נתניהו מתנצל, אבל זה קורה אחרי שבאמצע הלילה הוא האשים את שבק ואמן באחריות למלחמה. אותו נתניהו סירב גם אתמול ומסרב גם היום לקחת אחריות על מה שעשה בעצמו. אורי מסגב יהיה פה עוד מעט לשיחה על חוסר התפקוד של הממשלה, על בנימין ושרה נתניהו שישנים בבית של מיליארדרים מקלט משוכלל ועסוקים בהכפשות ותדרוכים נגד חיילים ומפקדים. עוד קודם לכן, יניב קובוביץ' על הלחימה בעזה והדכדוך בקרב חיילי המילואים. הגר שזף תדווח על אלימות המתנחלים בגדה שפותחת לישראל חזית שלישית. ולבסוף גם על השחקניות הבינלאומיות במלחמה הזאת. קטר ואיראן בוחשות כאן סביב שחרור החטופים וגם החיזבאללה שמצטרף או לא מצטרף למלחמה. מיכל יערי ומאיר ג'וודנפר יהיו פה. שבוע רביעי למלחמה, גם בדרום, גם בצפון. שלום יניב קובוביץ'.
שלום.
אז אין פלישה קרקעית, יש משהו אחר? מה זה המשהו אחר הזה?
המשהו האחר הזה בעצם, אנחנו רגילים עד היום למבצעים האלה, או מה שקראנו לזה סבבים או ימי קרב. פה אנחנו נערכים למלחמה, מלחמה ארוכה מבחינת הצבא, לפחות מהיעדים שהגדירו להם, שהם, ממה שהם יכולים לתרגם את היעדים הרחבים האלה, אנחנו צפויים לראות כניסות כאלה יותר גדולות, יותר קטנות. זה לא כמו שהתרגלנו בעבר לראות ממש את כל המכונת מלחמה הזאת שנקראת צה"ל, דוהרת לתוך עזה. יכול להיות שאנחנו פה מתנהלים באופן שונה של כניסות גדולות, יציאות, מין משהו, מבנה אחר ממה שהורגלנו. זה קורה ממספר סיבות. הראשונה היא, בסוף יש לנו גם את החטופים, שזה משימה מאוד מאוד משמעותית. האזרחים כבר מבינים שזו המשימה, ואפשר למוטט את חמאס גם אחר כך, אם אפשר. וזה בעצם מחייב את צה"ל לפעול באופן כזה שיהיה לו איזשהו מרחב בלימה. לעצור, אם יש עסקה, אם יש אפשרות להוציא חטופים, הוא לא יכול להיכנס עם כל העוצמה, עם כל הכוח, ולסכן אותם, או להגיע למצב כזה שהעסקה לא תוכל לצאת לפועל.
לא הזכרת גם לחץ אמריקאי, שאמריקה לא רוצה פלישה, היא רוצה פעולות כאלה נקודתיות.
נכון, אבל שוב, אפשר לתרגם את זה באיזה אופן שרוצים. אני מניח שבצפון, לפחות מה זה מניח, ממה שאנחנו שומעים, הצפון והדרום ברצועת עזה, זה משהו שהוא דרום לנחל עזה, שם זה בעצם כל המפונים, כל אלה שעזבו את צפון הרצועה וירדו לשם, שם הסיוע ההומניטרי, שם ארצות הברית כן יותר מעדקת את הדרישות שלה מצהל. בצפון מבינים שיש לישראל איזשהו מנדט ככה לפעול יותר, לייצר איזשהו חיץ הרבה יותר משמעותי כדי לשמור על היישובים.
הפעילות של צהל ממוקדת כרגע במנהרות? לאנשי החמאס שיושבים שם במנהרות, מה מונע מהם לברוח באמת דרומה או אפילו למצרים?
אז הפעילות של צהל היא קודם כל ממוקדת, לפחות לטענתם, כן, מול הנושא של החטופים השבועיים, לנסות ולהביא משם אמצעים, יש עדיין על הגדר ומה שנקרא במרחב הגדר, משני הצדדים. יש עדיין פריטים, יש עדיין גופות. אנחנו בגלל הזמן לא יודעים להגיד מי זה מה.
אבל מספר החטופים ממשיך לעלות. לא ראינו מספר החטופים ממשיך לרדת, גם אם מוצאים גופות שלהם.
נכון, אבל בגלל שאנחנו לא יודעים בחלוף הזמן, קשה מאוד לדעת מי ישראלי שנחטף או נהרג על הגדר ומי המחבל, אז בעצם צריך להביא את כולם ולעבור איזשהם בדיקות מקיפות כדי לוודא חד משמעי במי מדובר. והנושא הזה של הכניסות, עוד הפעם, זה גם נועד בסופו של דבר לעלות חיכוך, מה שנקרא לעלות אבק. ברגע שצהל נכנס, אז יש התנהלות של חמאס מולו. יורדים למנהרות, עולים מהמנהרות, יש התקלויות, הם חושפים יותר חוליות, החיכוך הזה גם נועד לתת ללוחמים שנמצאים כבר שלושה שבועות בשיא המתיחות, מין התנסות ככה לפני לחימה או תוך כדי לחימה, קשה מאוד להחזיק כל כך הרבה כוחות, שבועות רבים, ולמנוע מהם להיכנס. זאת אומרת, יש מתח שבאו איתו מהבית ללחימה שהוא לאט לאט מתפוגג, אנשים, אנחנו נותנים להם לחשוב יותר מדי אם צריך, מה צריך, מה קורה, ולצערנו הם גם נחשפים עוד ועוד להתנהלות השערורייתית של ממשלת ישראל, של הפקרה של ממשלת ישראל. אז זה משפיע גם על רוח הלחימה, זה לא יעזור שראש ממשלה עומד ואומר, אתם תיכנסו לקרב, חלקכם לא יחזרו, אתם תשלמו בחייכם עבור המדינה הזאת, אבל רק תדעו שאני לא אחראי.
אני פה כדי להישאר.
בדיוק, אז הרוח מתעופפת, זה ממש לנפץ בלון. עכשיו, אנחנו ראינו ברוסיה ואוקראינה, צבא אחד עם כל הטכנולוגיה האפשרית, עם האמצעים הכי מתקדמים, עם מספר הלוחמים המאומנים הטובים ביותר, שהוציאו לו את הרוח. בסוף, האוקראינים, כמה שהם נחותים ממנו, הם מצליחים להחזיק, אפילו להדוף. הרוח זה הכלי המשמעותי של הלוחמים. אין הזדמנות שהממשלה הזאת לא מנצלת כדי לפוצץ את הבלון הזה, את הרוח הזאת, את האחדות הזאת, את כל מה שצריך לוחם ומפקד עכשיו בשטח.
עד כמה אפשר להחזיק 350 אלף מילואים ניקים בהמתנה? כמה זמן זה יכול להימשך אם מדברים על שנה וחצי, כמו שאמרת, אולי אפילו יותר?
צריך להבין את המשמעות. זה עשרות אלפים בעלי עסקים שהעסקים כרגע נסגרים, זה עובדי ציבור שלא נמצאים, זה מורים שלא יוכלו לפתוח את שנת הלימודים, יש לזה משמעות אדירה מבחינת תקציב, מבחינת החיים של אותם אנשים. יהיה קשה מאוד להחזיק אותם לאורך זמן, גם הצבא מבין את זה. צריך להחליט מה עושים. צהל מבחינתו בא ואומר, אני מוכן.
ואנחנו מקבלים תדורכים ממשרד ראש הממשלה, הדלפות שאולי הוא לא מוכן, אולי זה יסתיים בהרבה הרוגים, ראש הממשלה מנסה להיות זהיר, ארצות הברית, כל פעם יש איזה דיבור אחר.
אני חושב שגם בצהל כבר מבינים את זה, וגם בציבור מבינים את זה. גם ראינו את הסבבים האחרונים. ראש הממשלה נתניהו פשוט לא סומך על הצבא. יש יכול לבוא מישהו ולהגיד, בצדק, בסדר? אז
פישלו בשבעה באוקטובר?
לא, גם רצינו להיכנס רק לטפל בכמה מנהרות, ונשארנו בעזה 51 יום בצוק איתן. הצבא הזה הוא צבא גדול, יותר מסורבל, כשנכנסים לא יודעים איך יוצאים. הכל לגיטימי, רק שזה הכל יוצא בהדלפות. זאת אומרת, זה יוצא בהתנגחות מול הצבא. אתה הדרג המדיני, תבהיר להם מה אתה רוצה, תגיד להם מה שאתה מצפה לקבל, מה המטרות, הם יעמדו בזה או לא, אבל ברור שיש פה חוסר אמון מוחלט של נתניהו בצבא, במפקדים, בכלל, וכל מי שהוא לא קשור לסביבה הקרובה שלו. זה חוסר אמון שגובל בסוג של פרנויה.
אותן מנהרות, שאולי זה אפילו מאות קילומטרים, צהל ערוך להילחם בתוכן, למצוא את אנשי החמאס או את החטופים, או גם וגם אם המנהרה פתאום מסתעפת או יוצאת ככה, ואנשי חמאס מגיעים ימין משמאל מכל כיוון, זה לא חמאס שצהל לא התנסה בה.
צהל יכול לכבוש את עזה, צהל יכול להיכנס לכל מנהרה ולהגיע לכולם, יש לזה מחיר.
לא, וגם שאלת היום שאחרי.
עוד לפני היום שאחרי. בוא, עכשיו, צריך להגיד, עכשיו, אתם...
מחיר זה חיילים הרוגים.
המחיר זה הרוגים, אנחנו נקבל לפה. עכשיו, יכול להיות שמדינה באיזשהו שלב צריכה להחליט שהיא לוקחת את הסיכון הזה. זאת אומרת, היא עלות תועלת, אם אנחנו כמו שמנסים לתאר את זה, אני לא חושב שאנחנו במלחמת יום העצמאות, לא צריך להגזים, אנחנו עדיין המדינה החזקה פה באזור, יש לנו צבא, להם אין מטוסים, לא צריך להגזים ולהפריז, יש פה איזה ניסיון לייצר מין מלחמת קיום מדומה כזאת, אנחנו לא שם. האירוע כולו, אם אתם רוצים מיטוט חמאס, אם אתם רוצים לסלק משם את כולם, המחיר הוא מאות חללים. צריך להחליט אם רוצים או לא רוצים, זה באמת החלטה של דרג מדיני, שכרגע אין פה.
אם אנחנו הולכים צפונה, אז שם זה סוג של מלחמת התשה בין ישראל לבין החיזבאללה.
אם נסים לחפש איזושהי נקודת אור בכל חילופי מעלומות, ויש שם חילופי מעלומות, זאת אומרת, יש עשרות הרוגים לחיזבאללה, יש גם לנו נפגעים, אבל עדיין בצהל רואים בחיוב את זה שזה מתנהל סמוך לגדר. זאת אומרת, כל ההתנהלות הזאת היא במרחב הגדר. עוד לא ראינו ניסיונות שלהם לתקוף את העורף עמוק, זאת אומרת, החיפה, או לראות אותם פוגעים ביישובים באופן מובהק.
פינו את היישובים.
נכון, אבל אנחנו רואים שגם חיזבאללה, זאת אומרת, החלופה מהלומות זה, אנחנו פוגעים לו בחוליית נונטט, הוא יפגע לנו באיזה אנטנה, הוא ינסה לפגוע בטנק או בעמדה צבאית.
עצימות ממוחה, כמו שקוראים לזה בצהל.
בדיוק, יש איזה ניסיון לשלוט, אבל כולנו מכירים את המציאות. זאת אומרת, טיל נונטט אחד לאוטובוס של ילדים, או לאיזשהו מבנה ועשרות הרוגים, ואנחנו באירוע אחר. אין פה, כל אחד חושב שהוא נשלט.
עוד גזרה שאנחנו לא מרבים לדבר עליה זה האגדה, שלום אגר שזף.
שלום.
אז שם מתרחשים הרבה דברים, בגלל שיש שתי חזיתות מאוד גדולות, אז אנחנו כמעט לא מתעסקים בזה. בעיקר יש ממש סוג של טרור של מתנחלים כלפי פלסטינים.
עיתון הארץ זה אולי המקום היחיד שמתעסק בזה לא מעט. אבל כן, קוראים כמה דברים בגדה במקביל כמובן. גם צריך להגיד יש מגבלות תנועה מאוד מאוד חמורות כרגע בגדה. אני אתמול הייתי בחווארה, מקום
מפורסם.
כן, לא יודעת אם זוכרים את ההיסטוריה, כשכולנו דיברנו על חווארה. חווארה בגדול סגורה, רחוב הראשי שלה, כבר 22 יום, הבתי ספר שם סגורים. זה ממש עברה איזה חברוניזציה, זה נראה קצת כמו רחוב השועדה, אם מישהו מכיר, כלומר, פלסטינים מסתובבים שם אך ורק רגלית, וגם זה לא תמיד.
זה לטענת צהל כדי למנוע הסלמה גם שם.
כן, ספציפית חווארה באמת לרוע מזלה ממוקמת באופן, באופן רע מאוד, גם על הציר המרכזי בין בעצם ישראל וההתנחלויות הקיצוניות ביותר, יצהר, וגם בדרך המובילה לשכם. כמובן, בשנה האחרונה היו שם מספר פיגועי ירי שנהרגו בהם ישראלים מתנחלים, וגם היו שם מקרים מאוד חמורים של אלימות מתנחלים, והיא בעצם כרגע בגדול סגורה. אני האמת, באמת הייתי שם אתמול, אני הייתי די בשוק מהסיטואציה. ויש כמובן הדבר שאתה דיברת עליו, זה הסיפור של אלימות מתנחלים, שזה משתולל כרגע ברמה, בעיקר הייתי אומרת, ברמת אינטנסיביות שאני לא מכירה.
כמעט כל יום.
תראה, זה כמעט כל יום, אבל צריך גם להגיד שאנחנו בתקופת המסיק, שבדרך
תמיד יש
כלל
יותר אירועים יש סביב יותר, מסיק הזה
אבל איתי. מה שהפעם שונה, א', פלסטינים פחות ופחות יוצאים למסיק, כי גם באמת זה נהיה מסוכן, וגם השנה לא משנה, יש עונת מסיק יחסית מצומצמת. אבל בכל מקרה, מה שקורה זה שיש להמון המון מתנחלים יש נשק עכשיו, גם ברגיל יש למתנחלים המון נשק. עכשיו חילקו אפילו יותר, אם אני לא טועה, מספר, כמה אלפי נשקים חולקו שם על ידי צהל, בגלל שבעצם בגדה נשארו בעיקר מילואים, וחלקם זה ממש מתנחלים מאותם אזורים שבעצם כרגע עושים מילואים, אז גם אתה רואה איזושהי תופעה שמתנחלים ממקומות מאוד קיצוניים, עכשיו עושים מילואים בכפרים הפלסטינים שהם שונאים מאוד. ואז מה שאתה רואה זה, אם בעבר היית רואה, לא יודעת מה, זריקות אבנים על פלסטינים, או במקרה באמת הקיצוני של חווארה הצתות, עכשיו אתה רואה פשוט שימוש בנשק חי.
יש ירי על פלסטינים שחיילי צהל עומדים מהצד ולא עושים כלום.
זה לא עומדים מהצד. לא, לא, אנחנו כבר לא בעומדים מהצד. אנחנו בחיילי צהל עצמם, הם מתנחלים מהאזורים שיורים על פלסטינים, כמובן, לא כולם, לא תמיד, אבל יש כמה מקרים כאלה שמתועדים.
שכמה אנחנו מדברים בימים האחרונים?
אני לא יודעת לתת לך כרגע את המספר מהראש, אבל אני יודעת על מספר מקרים. אתמול היה מקרה שבו, על פי העדויות, נרצח פשוט, כן? פלסטיני בזמן מסיק, סמוך לכפר שנקרא אסאוויה, שגם סמוך להתנחלות רחלים, שקצת מפורסמת כי תלמידים מהישיבה שם הם מי שמואשמים ברצח של איישה הרבי. לא יודעת אם אתם זוכרים אישה שידעו אבן על הרכב שהיא נסעה בו, וככה היא בעצם מתה. במשפט שעדיין מתנהל אגב, ומי יודע מתי הוא יסתיים. בקיצור, אז אתמול בעצם פלסטינים יצאו למסיק מהכפר אסאוויה, ואני דיברתי עם דוד של ההרוג, שאני במקרה מכירה אותו, שפשוט סיפר, פשוט היינו במסיק, באזור 10 בבוקר, יורדים 4 מתנחלים, גברים לבושים בלבן, ותוך ממש כמה רגעים אני שומע 2 יריות, וזהו, כאילו אחיין שלי הולך.
שבת נזכיר.
שבת נזכיר, ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שהוא דמות מאוד משמעותית, גם בליכוד וגם באופן כללי, מוציא הודעה חריגה באישור של רב השומרון, שבו הוא נותן איזושהי גרסה לאירועים, הוא כמובן לא היה שם, כן, בזמן אמת, שמספרת שזה פלסטינים חמאסניקים שתקפו משפחה, אוקיי, אני לא מכירה, וגם בצהל ככל הידוע שלי לא מכירים את הטענות האלה, ורמות ההסתה גם נגד פלסטינים עכשיו, זה ממש ברמה של כאילו בוואטסאפים שגלויים לכולם, כן? אם אני שמה, אני מניחה שהמחלקה היהודית גם שמה, כן? שממש נותנים לוקיישנים בגוגל מאפ של מקום שבו עכשיו מוסקים.
לאן להגיע?
לאן להגיע? שמים, לא יודעת מה, פליירים על מכוניות של פלסטינים, חכו, הנקבה שלכם מגיעה. אנחנו מדברים על בערך 10 כפרים, כפרי אירועים קטנים, שפשוט ברחו מאז שהמלחמה התחילה.
בצהל מנסים לעשות הכל כדי להשאיר את הזירה הדרומית כזירה העיקרית. שם הם רוצים בעצם לטפל, שם הם רוצים להילחם, שם הם רוצים לעמוד במשימות, ולכן אנחנו גם ככה מאותגרים מהצפון. אפילו ראינו שהיה ניסיונות לאתגר אותנו מתימן, ולכן יש מאמצים מאוד מאוד גדולים להחזיק את הגדה בשקט יחסי עד לרגע זה. צריך להגיד, הם מצליחים, אנחנו לא רואים עדיין התפרצויות.
אין התקוממות פלסטינית, אתה אומר.
בדיוק, אבל הנה עוד דוגמה לאיך הממשלה עובדת נגד הצבא, שיוצא שר הכלכלה, ניר ברקת, שבוע שעבר, ואומר, אנחנו חושבים גם לא לאפשר יותר כניסה גם לפועלים מהגדה. צריך להבין, יושבים עכשיו 160 אלף פועלים שעובדים בישראל ובגדה, בשטחים, מדי יום. הם מתפרנסים, זו הפרנסה שלהם. הם כרגע לא מעורבים בשום צורה, לא בטרור, לא באימותים עם צהל, כל מה שהם מחכים זה התקווה הזאת שזה ייגמר והם יוכלו להתפרנס. ושהוא מוציא להם הודעה שלא משאירה תקווה, זאת אומרת, אתם לא תצאו בכל מקרה. צהל מבין את זה, שומע את זה, רואה את זה, ולא מצליח לפענח את ההיגיון של הדבר הזה. זה נעשה בלי צהל, זה נעשה בטוויטר, זה נעשה בשביל לייקים.
יש ההיגיון הזה שזה יתפוצץ גם שם.
לא, אם הוא היה מתוחכם כזה, אז הייתי עוד נותן לו את הקרדיט. זה פשוט ללייקים בטוויטר, צריך להבין. שרי ממשלת ישראל והקואליציה היום מנהלים קמפיין ליום של אחרי על פריימריז בליכוד. צריך להגיד את האמת, לא צריך להתבייש מזה, צריך להגיד את האמת.
או שזה משרת אותם, כמו שבן גביר מנסה להציט את ערביי ישראל כדי שיצטרפו למערכה, אז אותו דבר.
בדיוק, בדיוק, כי עוד הפעם, משיקולים פוליטיים, לא? הוא לא רואה פה עכשיו איזו הזדמנות לטפל, הכל שיקולים פוליטיים, אנחנו... בתוך כאוס מטורף, באסון אולי הגדול ביותר שפקד אותנו מאז הקמת המדינה, ואנחנו רואים את כל ההנהגה שלנו מתארגנת לשני דברים. אחד זה הפריימריז באים בליכוד, והשני זה לוועדת החקירה. זה פשוט הזיה.
מבחינת ההתנהלות בגדה, הרשות הפלסטינית וחמאס, איך היחסי הכוחות שם אחרי 7 באוקטובר?
אז תראה, קשה להגיד, קשה לענות על השאלה הזאת מאחר ואני לא ראיתי נגיד סקר מעודכן או משהו כזה שקרה. חמאס מבחינת תמיכה בגדה, יש לו תמיכה. כאילו יש, ביוק קראתי סקר שנערך ביוני, זה לפני כמה חודשים אחורה, שבו אומרים שנגיד אם היו בחירות היום בין הנייה והבאס, אז בגדה הנייה מוביל, לא רוב מוחלט אבל מוביל, ובסך אם שמים על זה את עזה הנייה לחלוטין זוכה. יש להם היסטוריה גם של לזכות בבחירות לאגודות סטודנטים, שזה תמיד דבר שהוא אינדיקטיבי בגדה, כאילו צריך לזכור, הגדה, מה שקורה שם זה אמנם לא דיקטטורה מוטרפת ברמה של עזה, אבל זו דיקטטורה.
של הרשות הפלסטינית.
של הרשות הפלסטינית. וחופש הביטוי שם הוא מוגבל, מוגבל מאוד אפילו.
וגם בחירת בחירות, ארצות הברית וישראל עבדו מאוד קשה כדי שלא יהיו שם בחירות נוספות, בין היתר מהחשש שחמאס יעלה שם לשלטון.
כן, נכון, נכון. אך צריך להגיד שבעצם מאז המלחמה, היו כמה קריאות של חמאס לאנשים לצאת להפגין. היה ביום שישי הראשון אחרי הטבח בדרום, כלומר כמעט שבוע אחר כך, היה יום זעם, שהיה יחסית גדול. צהל השתמש שם ביד מאוד מאוד קשה, היו יחסית מספר גבוה של הרוגים מירי, ומאז מה שאנחנו רואים, גם אני חושבת בעקבות הגבלות התנועה מאוד מאוד קשות, זה שנגיד לפני יומיים, ביום שישי, כשהיה את תחילת הכניסה הקרקעית יותר משמעותית לעזה, אז הייתה קריאה של חמאס לאנשים לצאת להפגין ולהשתמש בנשק גם בגדה. ומה שראינו זה בעיקר הפגנות בתוך הערים הפלסטיניות, בשכם, בג'נין, לא דברים שככל הידוע לי כל כך חרגו מהמקומות האלה, והפגנות מהסוג הזה הן הרבה פעמים מלוות בקריאות נגד הרשות הפלסטינית, שהיא כמובן מאוד מאוד לא פופולרית, בגלל מגוון סיבות, גם שחיתות, גם התפיסה שלה כמישהי שבעצם היא משת"פית של ישראל וכולי וכולי. אז זה גם צריך להגיד משהו שקורה, נכון? בישראל מדברים, וגם עכשיו מדברים על הרשות הפלסטינית, כאולי מישהי
שגם... ניתן לה את עזה.
אולי תנהל את עזה, ואז אתה מסתכל על מה שקורה, ואומר, גם איפה שהיא שולטת כרגע, לא רק שהיא לא ממש מצליחה לשלוט, היא גם מאוד 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 לא פופולרית, וזה גם איזו דינמיקה מעניינת, אני חושבת, של כאילו לאן ההפגנות האלה הולכות. יש כמובן גם... הרבה עימותים עם צהל, העניין הזה של חמושים בגדה, זה דבר שאנחנו רואים את העלייה שלו לאורך השנים האחרונות, דובר עליו הרבה, היה את המבצע בג'נין, וכן, אז זה כמובן עדיין קורה, אבל שוב, גם צריך להגיד שנכון, כאילו יש כרגע גם איזשהו שקט יחסי בגדה מאוד מאוד מוחזק על ידי הצבא. כאילו, אני לא יודעת מה יקרה ברגע שיפתחו את זה קצת, כי אי אפשר לעד לשים אנשים תחת המגבלות האלה, ואז אנחנו נראה מה יישאר מהשקט הזה.
יניב קובוביץ', אגר שיזף, תודה רבה.
תודה.
תודה.
אמרת, אדוני, מעל בימת הכנסת, בממשלות שלי הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף האחריות, השתמשת במילה הזו, היא שלנו. מה השתנה, אדוני? למה אתה לא יכול לומר את המובן מאליו כמי שעומד בראש המערכת, שכרום הסמכות, גם רום האחריות?
אני לא חוזר ממילה אחת שאמרתי. לא אז וגם לא עכשיו.
היום בבוקר הספקתי לעשות צילום מסך, כי אחר כך הציוץ הזה נמחק, אז הנה מה שהופיע ב-1:10 בלילה ברשת טוויטר. בניגוד לטענות השקריות, בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התראה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה מצד חמאס. להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש שב"כ, העריכו שחמאס מורתע ופניו להסדרה. זאת הערכה שהוגשה פעם אחר פעם לראש הממשלה ולקבינט על ידי כל גורמי הביטחון וקהילת המודיעין, כולל עד פרוץ המלחמה. את הדברים האלה כותב בלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום אורי משגב.
שלום.
אז בזה הוא עסוק?
קודם כל אתה יוצא מנקודת הנחה שזה הוא כותב, אבל שים לב שזה ב-1:10 שעון ישראל. אגב, ביררנו אני ואתה עדיין בשעון הקיץ. אנחנו צריכים להכניס לתמונה גם את שעון מיאמי.
שם נמצא יאיר נתניהו.
כן, שיום לפני חזר להפעיל את חשבון האינסטגרם שלו בהתקפה על ערוצי התרעלה. הכוונה לערוצי החדשות שמשדרים בליל שבת בניגוד לערוץ 14.
כתב זה לא שבת. הזמן לראות אותם, אבל בשבת כן. אין מה לראות, אז תירחו לאינטרנט, תסתכלו משהו אחר.
מדוע אני מציין את זה? משום שאם תשים לב, זה, מה שיקראת זה ציוץ מחשבון ראש הממשלה הרשמי של מניעת ישראל, בנימין נתניהו, שכותב על עצמו מספר פעמים בגוף שלישי. ואיכשהו הסגנון והניסוח מזכירים לי דווקא את בנו.
שיכול להיות שיש לו פשוט הרשאה לחשבון והוא כתב את הציוץ?
אני לא יודע מי כתב, אני יודע שהוא מופעל על ידי מספר אנשים. אנחנו לא חושדים בנתניהו שמקליט בעצמו, משום שבהרבה שנים הוא התגאה שאין לו בכלל טלפון חכם. יותר חשוב זה להבין את האווירה המטורפת והמוטרפת שאליה נחשפו מי שראו את הציוץ הזה בלילה, ומרבית אזרחי ישראל הבוקר, ואחר כך גם את המחיקה.
אחרי לחץ של בני גנץ, גם של אשכנזי, גם של אייזנקוט.
כן, מצד אחד, אחרי הביקורת, אז אתה יכול לפרש את זה כ-Why, what have I done? מה עשיתי כשהייתי בשעות הדמדומים האלה בבונקר של פאליק בלילה? ומצד שני, זו השיטה שאנחנו מכירים במשך שנים ארוכות של מכונת הרעל וההסתה הסייברית של נתניהו וחצרו, מעלים את הציוץ, משאירים אותו מספיק זמן כדי שמי שצריך להבין את המסר.
כדי שאני אעשה את הצילום מסך ואזכר את זה איתך.
אנחנו מתגאים, לי יש את הצילום מסך על הרקע הלילי של טוויטר, לך אולי יש את הלבן, וכל אחד אומר, הנה אני שמרתי, אבל זה מה שרוצים. צורבים את זה. אחרי זה המחיקה נועדה לאנשים כמו בני גנץ, שכמעט הציב אולטימטום הבוקר.
זה סוג של בלון ניסוי, אבל מה זה? למה זה נועד? הייתה מסיבת עיתונאים אתמול בערב, תכף נדבר על התשובות של נתניהו, אבל התייצב לראשונה מול העיתונאים, ענה על שאלות, לא כחנה, אבל בסדר, ואחר כך באמצע הלילה, מה הדירקטוריון אומר, לא ענית כמו שצריך, בוא תחדד?
בוא נקרא לזה קבינט המלחמה האמיתי, The Cabinet War Rooms של צ'רצ'יל היו הרי בלב לונדון, אצלנו יש עכשיו קבינט מלחמה חליפי.
שרה שהגיע לפגוש את החטופים, את המשפחות של החטופים.
Okay. יאיר ממיאמי, היועצים הפוליטיים והדוברים הקרובים, זה מתנהל פיזית כרגע, ואני רוצה גם את זה לציין בפני קוראינו שעוד לא נחשפו לזה, זה מתנהל לא ממעון ראש הממשלה הרשמי, אלא ממעונו הפרטי של המיליונר, הטייקון הדיוטי פרי, האמריקאי-ישראלי סיימון שמחה פליק בירושלים. למעשה משפחת נתניהו העבירה את מגוריה לשם, כבר יותר משבועיים, אני עוקב אחרי זה יומית.
מה זאת אומרת העבירית מגוריה? שרה נמצאת שם? יש דיבורים אגב על מקלט אטומי שם, אז כן, יושב כן, בתוך
לא.
המקלט?
זה מתחיל מהמקלט, יש שם מקלט משוכלל ביותר, אני לא העברתי עוד, עדיין לי את התרשימים מול סבא, אני לא יודע אם הוא באמת חסין אטומית, הוא לבטח חפור עמוק מאוד, השמועה בירושלים זה שזה אטומי ביולוגי, אנחנו נסתפק בזה שהוא עמיד מאוד לטילים.
והם ישנים שם?
הם בהחלט ישנים שם, ואגב, הם ישנים או נמצאים שם עד מאוחר, על פי התצפיתנים שאני מציב מדי בוקר. השעה עכשיו, למשל, אנחנו כבר בשעת...
אנחנו מקליטים לקראת 11 בצהריים.
כן, כן.
עדיין ישנים.
ושים לב, בפועל, על פי השעון הביולוגי של האדם הסביר, אנחנו כמעט ב-12 בצהריים, כי השעון הרווחנו אתמול עוד שעת שינה. אני ממש לפני שנכנסתי, אני בדקתי עם התצפיתנים, הם עדיין שם. השיירה יוצאת לדרכה למקום העבודה של ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה, קרוב לשעת צהריים. מה קורה בבונקר הפרטי הזה של פליק? אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים לשער לפי רוחות המלחמה, הציוצים שמועלים ונמחקים. את נתניהו הרשמי אנחנו רואים רק מהצהריים.
אותו נתניהו, אגב, שעכשיו מתמודד עם שלושה סעיפי אישום על שוחד, הפרת אמונים ודברים כאלה, מותר לישון בבית של מיליארדר בתקופה כך ארוכה?
אני סוף סוף הוגשה בשבוע שעבר גם תלונה על זה ליועמ"שית. לא ברור איך השבק מאשר את זה. מה לגבי האזנות, המקום למשל, האם הוא קשיר לארח ראש ממשלה בתקופת מלחמה? אתה הזכרת את כתבי האישום, זה נראה לנו כבר אנכרוניסטי לציין את זה. אבל נציין שיש פה גם מעבר על חוק המתנות. אסור לקבל טובת הנאה, שוות כסף, כמו אירוח לזמן ארוך בווילה, מבלי שזה מוסדר. עכשיו, את כל זה כבר לא נעים לנו להגיד, ליאור, כי אנחנו בתוך מלחמת קיום. אבל אני טוען שהכל קשור. המלחמה הזאת מנוהלת בצורה מוטרפת, בצורה שאני לא יכול אחרת מלחנות אותה ככן הקוקייה. מה שקרה הלילה, אני חושב שזה קו פרשת מים.
למה אותו ציוד זה קו פרשת מים?
משום שבלילה, שים לב גם לשעה, כשאף אחד לא יכול להגיב, זה ממש מתקפת פתע, מתקפת קומנדו, שעות ספורות אחרי שישבת עם שר הביטחון ועם בני גנץ, שהוא בעצם אין שר ביטחון או, או ראש ממשלה חליפי מלווה, ישבת איתם, דיברת על אחדות, על תשח השנייה, על משימת חיינו, אתה יוצא ותוקף את ראשי מערכת הביטחון אישית, כולל אזכור ספציפי של ראש האמן וראש הבק, והכל בגלל כנראה איזושהי שאלה שהפנה אליו כתב גלי צהל באותה מסיבת עיתונאים. מה בעצם קרה כאן? סוף שבוע שבו התקשורת המיינסטרימית, לא הארץ, השתחררה קצת מכבליה. זה קרה גם באולפן שישי ובחדשות 13, לכן היה הציוץ הנזעם ממיאמי של יאיר נתניהו עצמו, ואחר כך מסיבת עיתונאים. נתניהו לא השתתף במסיבת עיתונאים אמיתית עם שאלות כתבים, ואני ביררתי אגב לפני השידור שלנו, שאלות לא הועברו אליו מראש. מדוע נדרש הבירור? משום שהוא יקרים מדפים את התשובות.
אז נשאל באמת שבע שאלות, לכל אחת מהשאלות האלה היה לו תשובה מוכנה מראש, שבעצם סובבת השאלה אם נשמע עכשיו חלק מהם, למשל שואלים אותו האם אתה לוקח אחריות, והתשובה של נתניהו היא בלה 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 בלה, כולם אחראים ולעבור למשהו אחר.
אני כבר אמרתי ואני חוזר ואומר, אחרי המלחמה כולנו, כולם יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות, זה כולל אותי. היה פה מחדל נורא, והוא ייבדק עד תום. אני מבטיח לך, אני מבטיח לכם, לא תישאר פה אבן על אבן שלא תיבדק. כרגע המשימה העליונה שלי היא להציל את המדינה, להוביל את חיילנו לניצחון מוחלט על החמאס ועל כוחות הרשע.
יותר מזה, הוא מקריא מדפים. עכשיו, ביררתי עם כל מערכות החדשות, לא עברו אליו השאלות.
הוא ידע מה ישאלו אותו, על שאלת האחריות היה ברור שישאלו.
כן, כן. לכן הוכנו סטים של תשובות. אנשים נדמו, ראו אותו מקריא מדפים. איך אתה מקריא תשובה? רק אם התכוננת, כמובן. לפני זה היה את תקרית הטלפרומטר. בנאום, הצ'רצ'יליאני במרכאות כפולות ומכופלות שהוא ניסה לסט, הוא נתקע בשלב הטלפרומטר ונזף במפעיל, תתקדם הלאה. אין שם כרגע אותנטיות, אין שם אמפתיה, אין שם גרם של, אני לא מדבר על אחריות, אבל הזדהות אנושית. אנחנו לא דיברנו כי קצרה עירייה, מה קדם לאותה מסיבת עיתונאים? ושוב אציין, כמעט היסטורית, שנים ארוכות הוא לא התייצב בפני שאלות, לכן הטלטלה הייתה כל כך גדולה, לכן הציוץ של הלילה. פתאום שאלו אותו, אגב, לא שאלו אותו את השאלה הקשה ביותר, לא שאלו. מתי תתפטר ומדוע אינך מתפטר. אבל גם שבע שאלות, ואמיתי, אחד אנשיל פפר ציין את זה הבוקר, הוא חיפש בעיניים כל הזמן איזה שופר, מישהו שישאל
שאלה. יש שאלה מטעם.
כן, לא הייתה, ואחרי שבע שאלות הודיע שהוא קם והולך.
גם שפת הגוף, אגב, מעניינת בהקשר הזה, כל פעם אחרי כל שאלה הוא התיישב, כי הוא חשב שנגמרו השאלות לו, אולי הקריצו משהו לבני גנץ או מישהו, או אולי ישאלו שאלה את בני גנץ או את גלנט, אבל כל הזמן השאלות יחזירו אותו ולאותו נושא.
והשיא היה שהוא נואש, קם ללכת, כפי שאנשל ציין, ואז אמר, טוב, תשאלו משהו את שר הביטחון, כי בסוף הוא מבין ששר הביטחון כרגע נתפס בעצם בצד השפוי המערכתי, יחד עם בני גנץ וכל ראשי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש השב"כ, אלו אנשים שגם גדלו במערכת הצבאית, לטוב ולרע, לטוב, הם יודעים לקחת אחריות, יודעים מהי אחריות, יודעים שאי אפשר להתחמק כשאתה מנהל את המערכה. יוסי כהן, שפעם היה נאמנו, נשאל היום, זה מצוטט גם אצלנו, ואמר, אחריות לוקחים בתחילת התפקיד. לא בסוף, זה גם הקיצה לנתניהו. התחושה הזאת שמערכת שלמה סוגרת עליו, מגבירה את תחושת הפרנויה בקן הקוקייה. הציוץ הזה שראינו הוא לדעתי, אם יורשה לי הערכתי הצנועה, קו פרשת מים בסיפור הזה.
אגב, בהקשר הזה, השאלה לשר הביטחון, הוא כשהוא נשאל האם יש לו אימון בראש הממשלה, גם מתחמק.
ראש הממשלה, השר גנץ, שרי הקבינט הביטחוני, קבינט המלחמה, מנהלים לפי דעתי גם דיונים עניינים, גם מערכת יחסים טובה ומקצועית, ובסופו של עניין אנחנו מאוחדים מאחורי מטרה אחת, וזה להביא לניצחון.
מתחמק, מחזק בעצם את הברית עם בני גנץ, אולי מתחיל לדמיין איזשהו מצב שהיום נראה לנו דמיוני, שאם מדובר באמת בתש"ח 2, לבטח מדובר בכיפור 2, יצטרכו לנהל את זה עם מערך שלא כולל בתוכו את נתניהו. אני חושב שהוא הרגיש אתמול מאוד בודד ומבודד, ואני שוב רוצה להזכיר את חזית מיאמי. יש הפרש שעות, לכן הרבה דברים מטורללים יקרו פה בלילה, כשהישראלים או ישנים או כמו רובנו לא מצליחים לישון, אבל מנסים לאגור טיפה כוחות ליום הבא. מיאמי חוזרת לתמונה.
נתניהו מבין את גודל האירוע, הוא כן מדבר על זה כתשח, אולי זה אינטרס שלו לדבר על זה כתשח, כי זה יכול להיות ארוך, והוא ילך רק בסוף, אם ילך בכלל, אבל הוא מבין מה קורה פה?
אנחנו לא יודעים יותר מה נתניהו באמת מבין, משום שנתניהו כמו דיקטטורים אחרים בהיסטוריה, אני לא אנקוב פה בשמות, כי זה תמיד קונוטציות שקשות לנו הישראלים, אבל אחד הדברים שמאפיינים דיקטטורים בהתהוות, זה שהם עוטפים את עצמם במשך השנים, בעוד ועוד חומות הגנה, של יועצים, של מלחכי פינקה, כל מיני מטות אלטרנטיביים. הרי גל הירש זה מטה אלטרנטיבי, יש מטה חטופים שצהל הקים בראשות האלוף רב הניסיון והכישורים ניצן אלון. אלו מטות שעובדים נגד, גם בנושא החטופים, ניסיון להפרד ומשול, לא הזכרנו את ישיבת החטופים, אתה הזכרת, המאוד משונה אתמול, גם בעקבות אולטימטום של המשפחות.
אולטימטום משונה שאומרים לו, אנחנו חייבים לפגוש את ראש הממשלה, גלנט קופץ אומר, אני אפגוש אתכם מחר, ואז ראש הממשלה אומר, אני עכשיו פוגש אתכם.
ואת מי הוא מכניס לפגישה? עמיתי מיכאל אוזר טוב שלנו ציין, את יועצו הפוליטי נבו קאץ, את מירי רגב, אני כמובן אזכיר נתניהו. שוב את שר נתניהו, שלא ברור מה תפקידה הרשמי בתחום, ואת טל גלבוע. טל גלבוע היא, לא יודע איך לקרוא לזה, מעין יועצת, מעין אשת חצר של יאיר נתניהו ובנימין נתניהו, היא הגיעה בכלל מתחום הריאליטי והטבעונות, היא, למרבה הצער, יש לה גם אחיין חטוף בעזה, אבל המשפחות מאוד הופתעו לראות אותה שם, לא תואם איתם כניסתה, היא ישבה בצד של נתניהו ושרה, לא בצד של המשפחות.
פעם שנייה שעושים תרגיל למשפחות של החטופים.
וזו פעם שנייה, ולכן אני רוצה לסגור את מה ששאלת לגבי אם הוא מבין את האירוע. הוא מבין אותו, כמו שמבינים מתוך הבונקר. עם חומות הגנה שלא מתווכים לו את המציאות האמיתית. ולכן, ברור שהוא רוצה תשח. תשח זה אומר שהוא בן גוריון. תשח זה אומר, הצעירים בקורנו כבר לא זוכרים או לא יודעים, תשח זה אומר שנה וחצי של מערכה קיומית. ברור שלא מחליפים את בן גוריון באמצע תשח. הנכון היה להגיד, אנחנו במלחמת כיפור 2, הרי יש המון קווי דמיון להפתעה, לקונספציות שקרסו, לשבר, למספרי עבדות, אבל גם את כיפור, לכיפור הוא לא יכול להשוות עצמו, משום שבכיפור גולדה מאיר עם יגאל אלון וגלילי ניהלו את המערכה מרגע שקרתה הפתעה בצורה מופתית.
תוך 3 שבועות זה נגמר.
עם מערכת הביטחון, וזה נגמר תוך 18 יום. אנחנו כבר התחלנו את השבוע הרביעי למערכה הזאת, וישראל בכלל עוד לא יצאה כמעט להתקפת הנגד שלה. בהקשר הזה אני רוצה רק לציין ששבוע שעבר ראיתי, אנחנו מדברים רק על הדרום, אבל יש חזית שלמה בישראל שמושתקת.
זה הצפון. אתה סיירת אגב בשתי החזיתות האלה, ובצורה בית מדהימה, כמעט 200,000 ישראלים לא יכולים להתגרר לא סמוך לעזה, לא סמוך ללבנון, והם פליטים בארצם.
והדבר הזה של כמעט מושתק, יש לנו חבל ארץ בדרום שהותקף, נשרף, נבזז, נרצח, מפונים משום שאנחנו לקראת הפעולה בעזה. אבל גם הגליל המערבי והגליל העליון, אזורים משגשגים, רבה אוכלוסין, הם היום אזורים צבאיים, אני חזרתי, אני מודה, מדוכה מהסיור בצפון, משום שבצפון עוד לא התחילה מלחמה. אנחנו מורתעים שם למפרע. רוב הישראלים שגרים במרכז, וזה גם אני ואתה, לא יכולים להבין מה זה אומר שחבל ארץ שלם מפונה מבחינת השירותים. החקלאות ברובה היא בפריפריה הישראלית. המטיית תפוחים הקורסים שאין מי שכותף, הפרות שאין מי שיחלוב. ישראל בעצם היום מורתעת בצפון, מפונה בדרום, תמונה מאוד קשה לעין למי שאוהב את ישראל.
מה ראית שם?
ראיתי בעיקר כוחות צבא. עכשיו כמובן כבר בכיף גיוס לדעתי, עמוס הראל כתב חסר תקדים בתולדות המדינה, אנחנו מדברים, זה לא סוד צבאי, על כ-350 אלף חיילים, הרבה שטחי כינוס, כל יישוב, גם בצפון, בצפון אני מדבר על רצועת יישובי הגבול, בקילומטרים הראשונים, גם השאר פונו, אבל ביישובי הגבול, גם בעוטף עזה וגם בצפון, יש לנו סדר גודל של לפחות פלוגה ששומרת היקפית על כל יישוב, הכניסות לקיבוצים וערים שפעם הייתי מסתובב בהם, קריית שמונה, מטולה, מלכיה, ברעם, יש מחסום צהלי ושלט מאוד,
שטח צבאי סגור.
מאוד משמעותי. אינך נכנס לציר מאוים, ואתה כמובן לא יכול להיכנס ללא אישור.
זאת בתור עיתונאי מותר לך להיכנס לתושב ששכח שם משהו אצלו בבית אסור?
אני, גם לעיתונאים אסור ללא תאום. אני את הדברים האלה עושה בתאום עם דובר צהל, גם כדי לא להפריע לעשייה הביטחונית, וגם כדי לדעת שאני לא באמת היעד הבא לטילי הנונטט. חיזבאללה יורה, מאז תחילת עימות כמעט כל יום טיל נונטט על בית או רכב ישראלי, אזרחי או צבאי. כל הדברים האלה היו פעם קזוס בלי, עילה למלחמה. כרגע מודים בצהל, לפי הוראות הדרג המדיני, רק מכילים ומתגוננים.
לא רוצים חזית שנייה.
אבל אנשי ברעם פונו למלון בטבריה, ואנשים אחרים פונו כרגע לאזור הכינרת, ואין בעצם, אין כרגע צפון בישראל, יש צפון שמוחזק על ידי הצבא, בערכות הגנתית. ברמת המצב רוח יש בזה משהו מאוד מדחדך. וגם סוריאליסטי, כי זה נופים נורא יפים, זה נופים מולדתנו, שאנחנו רגילים לטייל שם, הרבה אנשים כאמור גם לגור שם. לא ברור מה הפתרון, עד מתי אגב? עד מתי הגליל מפונה? מישהו הודיע את זה לתושבים?
אם אנחנו מסתכלים פוליטית קדימה, מתי מגדל הקלפים הזה נופל ואיך הוא יכול ליפול?
אני גוזר על עצמי צניעות ראויה, כי אני...
ספלת את נתניהו כבר הרבה פעמים בעבר, לא בהצלחה.
הרבה פעמים. אני חושב שכן, באובססיה המפורסמת שלי לנתניהו, היו גם זרעי ראיית הנולד. היום כבר יותר ויותר אנשים מקבלים את העובדה שלא נוכל לשרוד את תשח 2 או כיפור 2 תחת הנהגתו. ישבתי עכשיו בדיוק להתחיל להסתכל מה התרחישים הפוליטיים שבכל זאת יכולים להיות, זה גם יהיה במאמר שלי היום בארץ. אם יש הבנה, ומתחילה להיות הבנה רחבה, שאיתו אי אפשר יהיה לנצח ולשרוד את המבול הזה, השאלה היא איך עושים את זה. בנבצרות אנחנו כרגע בלימבו. אנחנו הרי זוכרים...
מחכים לפסיקת בגץ.
אין לנו פסיקה, וכרגע אסורה נבצרות.
טוב, גם לא ברור איך אפשר להוציא על נבצרות בהקשר הזה, ומי מוציא ו...
ברור. הדבר שמתחילים לדבר עליו במערכת הפוליטית כתסריט שקיים לפחות בארגז הכלים, הוא אי אמון קונסטרוקטיבי. זה אי אמון שלא מחייב הליכה לבחירות.
יש ראש ממשלה אחר.
ראש ממשלה אחר. ברור למשל שפה יש... בעם יש כרגע דמות, כל אחד יכול לחשוב עליה מה שהוא רוצה, אבל נהנית מיעדה אדירה מקונצנזוס, וזה בני למשל גנץ. בני גנץ. אבל בשביל זה צריך לעשות אי אמון קונסטרוקטיבי, שבו מחליפים את ראש הממשלה, אבל לא הולכים לבחירות כלליות, איש לא ילך עכשיו
מספר
לבחירות.
מספר המנדטים שלו גם בעייתי לפחות בכנסת הנוכחית.
נכון, אבל זהו, זה ניסה על כתפי הסקרים, ולא על כתפי הרבה מנדטים, אז אנחנו במצב מסובך פה. הפיכה צבאית, גם הרקה, של ללא טנקים, לא תקרה בישראל, אחד הדברים שמונעים אותה מעבר לאחריות ולמצפון של האנשים פה, היא בדיוק מה שנתניהו עושה עכשיו. הוא מבודד את ראשי מערכת הביטחון כמחנה המתנגד לו, ואגב, בחדרי חדרים, בסביבתו הקרובה, מדברים על זה שבגדו בו גם בשבעה באוקטובר. תיאוריית הקונספירציה שם היא מחרידה, אני לא רוצה אפילו להגיד אותה בפודקאסט של הארץ, אבל אם רק יעזו שם להעלות את מורת רוחם מזה שאי אפשר לנהל את המלחמה עם ראש ממשלה כזה, יגידו ששוב, הנה הסכין בגב והבגידה. אז אנחנו במצב מאוד מאוד סבוך פוליטית, ביטחונית ומדינית. אנחנו אוהבים סימני קריאה בפודקאסט הזה, אבל אני חזרתי מהדרום ומהצפון, וגם מהלילה המוטרף שעברנו עם הציוצים, בעיקר עם סימני שאלה.
אורי מזגב, תודה רבה.
תודה רבה.
המדינה המרכזית שאנחנו מתעסקים איתה סביב המלחמה פה בצפון ובדרום היא ארצות הברית, אבל יש עוד שתי שחקניות שמחכות על הספסל או מעורבות פה בסכסוך, אלה קטר ואיראן. על שתי המדינות האלה נדבר בדקות הקרובות איתכם. דוקטור מיכלי ארי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, שלום.
אהלן.
וגם איתך, דוקטור מאיר ג'וודן פאר, מבית הספר לממשל באוניברסיטת רייכמן, שלום.
שלום.
אז בוא נתחיל עם קטר. אז הקטרים, אנחנו שומעים אותם כל הזמן סביב עסקת חילופי השבועים בעיקר. הם בקשר מאוד הדוק עם חמאס מצד אחד, מצד שני יחסים מאוד מאוד קרובים עם ארצות הברית, ומצליחים לשחק איכשהו בשני המגרשים האלה.
נכון, לקטר יש מדיניות חוץ מבריקה, שעבדה מצוין במהלך השנים, ובעצם מדיניות החוץ הזאת באה ואומרת דבר שהוא בלתי אפשרי ולא הגיוני יחסית לנתוני הפתיחה של קטר. צריך לזכור, קטר היא מדינה פצפונת, לשם השוואה סעודיה בגודל היא פי כמעט 200 ממנה. אין לה שום נכסים היסטוריים, אין לה, אתה יודע, את המקומות הקדושים כמו שיש לסעודיה, אין לה שטח גיאוגרפי עצום, יש לה הרבה מאוד כסף בזכות המשאבים הטבעיים שלה, אבל לא מעבר.
יש ובעצם, גז וכסף.
יש גז וכסף, נכון מאוד, ובעצם היא הייתה אמורה להיות דמות שולית לחלוטין במזרח התיכון, שחקנית שולית לגמרי.
כמה תושבים?
אז זהו, זו גם שאלה מעניינת, כי בעצם כמות האוכלוסייה האזרחית היא מאוד מצומצמת, היא באזור ה-350,000, כשסך האוכלוסייה היא 2.5 מיליון, זאת אומרת, יש לך כמעט 90% מהאוכלוסייה שהם עובדים זרים. למה זה סיפור מעניין? כי מדינה כזאת בעצם הייתה אמורה להיות בת החסות של סעודיה, והיא הייתה כזאת עד 1995, בעצם לא הייתה לה שום יכולת להגן על עצמה, היא נזקקה מאוד לעזרה הסעודית, ואז היא דוחה את זה על הסף, כשמשתנה בעצם השליט, הבן מבצע איזושהי הפיכה פנימית בבית, מדיח את אבא שלו, ואומר, מרגע זה ואילך, קטר תהיה מדינה עצמאית. אנחנו ננהל את מדיניות החוץ כפי שאנחנו רואים, והמשמעות היא שאנחנו לא נשתייך לשום גוש. זאת אומרת, אף מדינה קטנה כגדולה לא תכתיב לנו איך אנחנו צריכים לנהוג. ומאותו רגע ואילך, לפעמים קטר מגיעה למצבים שבהם היא כמעט על סף התאבדות. ממדינה שהייתה אמורה להיות בת החסות של בוודאי סעודיה, היא זאת שבעצם הצליחה לדחוף החוצה את סעודיה מסדר היום, ולא רק זה. כשסעודיה עם מדינות ערביות ומפרציות נוספות מטילה לחרם ב-2017, חרם היום ונורא. היא בעצם עושה מצור עליה, מצור כלכלי, מצור יבשתי, ימי, אווירי, חונקת אותה לגמרי, קטר לא נכנעת ללחצים שלה, והיא אומרת, את לא תגידי לי מה לעשות. עכשיו, לשאלתך בעצם, מה קטר עשתה במהלך השנים? היא אמרה, בגלל שאני לא רוצה להשתייך לאף גוש, אני מנהלת קשרים עם כל מדינה שהקשר איתה משרת את האינטרס הלאומי שלי. אז מצד אחד יש לנו את האמריקאים, את הישראלים, שיש לנו קשרים אדוקים עם קטר כבר מאז שנות ה-90.
יש נציגות כלכלית.
הייתה נציגות כלכלית בדוחה, היא כבר נסגרה מזמן. ובמקביל לזה אנחנו רואים עכשיו את הביקור המאוד מעניין של אמיר קטר בגרמניה, מה שיכול להעיד על היקף העסקאות שיש בין קטר לגרמניה, ולא רק לגרמניה, למדינות נוספות באירופה. זה הצד האחד. והצד השני שהוא גלוי לחלוטין. קטר מעולם לא ניסתה להסתיר אותו. הקשר שלה, בעיקר הכלכלי עם איראן, הקשר האידיאולוגי, התרבותי והדתי עם חמאס, ועם האחים המוסלמים. עכשיו תשאל אותי איך הדבר הזה מסתדר? הוא פשוט מסתדר.
אז תכף נרחיב בנקודה הזאת, אבל איראן באמת, שם יש משחק רק בציר אחד, חמאס היא שלוחה של איראן, כל מה שטוענים בישראל, נכון?
ג'יהאד איסלאמי בטח שלוחה, הם מקבלים הוראות מטהרן, חמאס זה תלוי, בדרך כלל כן, לפעמים לא, שהתחילה המלחמה האזרחית בסוריה, הם הוציאו את הנציגים שלהם מסוריה, כי בשאר אל-אסד הוא עלאווי, והוא התחיל מלחמה אזרחית נגד הסונים שם, וזה היה קשה מאוד, כי חמאס הם חלק מהאחים המוסלמים, שהקטרים תומכים, שהם תמכו גם במצרים, אבל כן, זה האיראנים. איראנים בונים איזשהו access of resistance, שזה אומר ברית של המתנגדים, ואיראן רואה בעצמה, זה כאילו הנאטו של איראן, ויש כמה חברים בנאטה הזאת.
חמאס וחיזבאללה זה שתי השחקניות המרכזיות?
אני הייתי אומר, הכי חשובים זה חיזבאללה וגם ההשטה שעבי בעיראק, כי הם ממש שולטים שם, המשאבים שיש לעיראק, אי אפשר להשוות את המשאבים הכלכליים שיש בעזה, אבל חמאס זה שחקן חשוב, כן.
אז אם ישראל לא יודעת להגיד אם איראן אישרו מראש את הפעולה או נתנו את ברכתם רק אחר כך, הערכה שלך?
קשה לי להאמין שחמאס מקבלים כל הכסף מאיראן, והאיראן וכל הסיוע, ואיראן אומרים להם, פשוט אתם תחליטו.
מתי שבא לכם ואיך שבא לכם.
אני לא מסכים עם זה. כי בוא נדבר על זה, בוא נזכיר שלפני חודשיים, אתם זוכרים את העסקה הגדולה עם ארצות הברית בין איראן וארצות הברית, 6 מיליארד דולר.
שקטר תבחר אותה.
בסדר, מה עם המאס, שיש לה כל, יכולה לבחור מה או מתי היא רוצה, ארגון, מתי הוא רוצה לעשות את זה, מה הוא היה, אם היה עושה את הפיגוע ממש יומיים לפני העסקה הזאת? האם האיראנים היו לוקחים סיכון כזה גדול להגיד להם, רק אתם יכולים לבחור את הזמן?
אז בגלל שהעסקה ירדה מסדר היום ואין הסכם גרעין חדש, אז נתנו לחמאס יאללה עכשיו?
יש כמה סיבות. אחד זה לנקום בישראל אחרי מתקפות מיוחסות לישראל בשטח איראן וסוריה. האיראנים רוצים לנקום, רצו לנקום, זה אחד מהדרכים. השני, לשבש את התהליך השיפור היחסים בינינו ובין סעודיה. הם גם הסתכלו על השסע בישראל, מה שקרה, שהם רואים שיש שסע ונתניהו לא מפסיק. ויש גם עוד נכס במדינת ישראל, שהוא לא יודע שהוא נכס לאיראנים, אבל יש פוליטיקאי בישראל שהוא ממש נכס למשטר האיראני, קוראים לו איתמר בן גביר. שהוא כל פעם שהוא הולך להר הבית ומבקר שם, ואנחנו יודעים כמה זה מרגיז את הפלסטינאים, זה כמה זה דבר רגיש. המעמד של חמאס הולך ומתחזק אצל הפלסטינאים, כי הם היחידים שאומרים שאנחנו מוכנים להגן על אחסה. אז שבן גביר נמצא שם, הוא ממשיך עם מה הוא עושה, ועם כל הסיבות האחרות שאמרתי, האיראנים החליטו שזה עכשיו.
We are callers of peace and we adhere to the international resolutions and the Arab Peace Initiative. We reject the killing of all civilians from any side, but we do not accept the double standards and to act as if the lives of Palestinian children do not count or matter. What is happening is very dangerous and it violates all laws and religions.
אחרי הפעולה של 7 באוקטובר, מה האינטרס הקטרי?
אותו אינטרס שהיה לאורך הרבה מאוד שנים. צריך להבין, קטר בעצם רוצה מאז ומעולם להיות מתווכת מרכזית באזור. עכשיו, עד 1995, עד בעצם לתקופתו של היורש, לא הייתה שום סיבה ושום אפשרות לעשות את זה. ואז נשאלת השאלה, איך בכל זאת עושים את זה? ומה שקטר הבינה מצוין, זה שהיא צריכה לחשק את המדינות שהיא חפצה בעיקרן. איך מחשקים מדינה כמו ארצות הברית? מאפשרים לה לבנות את הבסיס האמריקאי, אולי אחד החשובים ביותר במזרח התיכון, מממנים אותו, ובעצם הופכים את ארצות הברית להיות כזו שלא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, במיוחד לא בעיתות מאוד מאוד רגישות כמו העת הנוכחית, או כמו שהיה בתקופת החרם בין קטר לבין סעודיה. זאת נקודה ראשונה, זאת אומרת, מחשקים את ארצות הברית, אבל גם מחשקים את ישראל. ומה שאנחנו ראינו, וזה מרתק לעקוב הזה אחרי זה היסטורית, זה שמאז 2014, בעצם רגע שבו הוא מסתיים מבצע צוק איתן, ישראל שלא רצתה שום קשר רשמי עם עזה, לא רצתה שום קשר רשמי עם קטר כנציגת עזה, נאלצת בעל כורחה לדבר כמעט באופן ישיר עם הקטרים.
ולקבל את מזוודות הדולרים.
ולקבל את מזוודות הדולרים. עכשיו אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אני נסעתי ב-2018 לקטר, הייתה לי פגישה מאוד מעניינת עם אחד האנשים היותר חכמים שנפגשתי מהם, ששמו מוחמד אלמדי, הוא השגריר הקטרי לעזה, אדם שיש לו קשרים מאוד ענפים עם הצמרת הביטחונית והמדינית בישראל. מאוד מרשים.
יושב בקטר, לא בעזה.
יושב בקטר, מגיע המון לעזה, ודרך, עוד לפני שהוא מגיע לעזה, הוא עובר דרך ישראל לביקורים ארוכים ומעניינים עם שורה ארוכה של אנשים. ומה ששמעתי ממנו היה לו פחות ממדים. הוא הבהיר לי שוב ושוב שהעזרה שקטר נותנת לעזה איננה עזרה לחמאס. בעצם קטר מילאה את הוואקום שהיה קיים כבר הרבה מאוד שנים בעולם הערבי, כשאף אחד לא רוצה לקחת חסות על עזה. עזה היא לא האגדה. בגדה שולט הרשות הפלסטינית שהיא גורם לגיטימי על ידי מדינות ערב. עזה היא בעצם גורם מוקצה, גם על ידי חלק ממדינות המפרץ בראשן, למשל סעודיה, וגם על ידי מדינה ערבית כמו מצרים.
אבל אותו כסף משמש למשכורות לאנשי חמאס, לאנשי נוח'בה.
מה אמרה קטר? תראו, אנחנו פותרים פה את הבעיה של הישראלים. כי ישראל לא רוצה שעזה תהיה חורבות כמו שהיא הייתה אחרי מבצע צוק איתן. כי ברגע שיש משבר הומניטרי בעזה, זה בעצם זולג לישראל. ולכן אנחנו נשקם את עזה. אנחנו נמלא ואת הפונקציות האזרחיות שאפשר לתת למקום הזה. אז אנחנו נסלול כבישים, אנחנו ניתן מזכורות, אנחנו נבנה בתי ספר, בתי חולים וכן הלאה. וישראל מאוד רצתה את זה. כי הנה, היא לא רצתה שקטר תעשה את זה, אבל היא רצתה שמישהו ישקם את עזה, בזמן שאף גורם אחר לא רוצה, לא ערבי, לא אירופאי, לא אמריקאי. ואז בעצם בעל כורחה נגררת ישראל לנהל מסע ומתן ישיר מול קטר, כשהיא הופכת להיות זאת שמתווכת בין עזה לבין ישראל. והאירוע הזה נמשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, צריך לזכור, היו לנו גם לא מעט תקופות של שקט. היה שקט, שקט מדומה, שקט אמיתי, זה לא משנה. ישראל למדה להעריך את המזומנים האלה, כי זה נתן לה את מה שהיא רוצה.
אז אולי זה גם מיסקונצפציה גם של הקטרים?
במובן הזה שהיא לא יכולה לשלוט על חמאס. אני חושבת שהאפשרות הזאת בהחלט צריכה להישקל בכובד ראש, ואני אגיד לך גם למה. כי קטר לא רוצה לאבד שליטה על אותם פרוקסי. עכשיו, חמאס היא לא פרוקסי של קטר, שלא יהיה בכלל ספק. קטר רוצה להשתמש בחמאס כדי לבנות את התדמית שלה בזירה הבינלאומית והזירה האזורית בפרט. אם חמאס תתחיל להשתולל באופן שנוגד את האינטרסים של קטר, כמו שעלול, אנחנו עלולים למצוא את המצב הזה ממש ממש קורה, קטר תבין שהיא לא צריכה אותם יותר. אבל היא מצד שני גם צריכה אותם כדי לבנות את המעמד שלה מול ישראל. וכמו שישראל במלכוד מול קטר, ככה קטר בסוג של מלכוד לדעתי מול חמאס.
אם נגיע לחיזבאללה, אז החיזבאללה עכשיו מה מקבל הוראות מאיראן, תחכו בשקט, תראו מדי פעם כדי שיראו שאתם עושים משהו, אבל לא נכנסים למלחמה כוללת כי זה נגד האינטרס של איראן?
אני, כדי לענות לשאלה שלך, אני חייב להגיד לך, לציין פה מה הקווים אדומים של המשטר האיראני. ארבע זה אתרים הכלכליים בתוך איראן. איראן לא רוצה לסכן איזושהי מתקפה נגד אתרים הכלכליים של איראן.
לא רוצה משבר כלכלי.
לא, כי יש בתי זיקוק, יש לך כל התעשייה פטרוכימיה, היא לא רוצה לעשות משהו שמישהו יתקוף את האתרים האלה. מספר שלוש זה אתרים צבאיים בתוך איראן של משמות המהפכה, של ארטש, של צבא. שתיים זה תוכנית הגרעינית, ואחד זה הישרדות של המשטר. היא לא רוצה לגבי שום מדיניות ש... מסכנת את ההישרדות. עכשיו, מספר שתיים זה תוכנית הגרעינית. איראן רואה בכוח, בטילים של הזבולה, כי הרתעה נגד מתקפה מישראל נגד טילים, אתרי גרעין. אז בגלל זה, עכשיו לא רוצים שהזבולה נראה לי תתקוף עם הטילים שלה, כי אם תהיה מלחמה בין ישראל והזבולה, וישראל תשמע את כל ה... טילים של הזבולה, התוכנית הגרעינית של איראן תהיה חשופה לישראל, והם לא רוצים לסכן את זה.
להחזיר אותם עכשיו! להחזיר אותם עכשיו! להחזיר אותם עכשיו!
אם אנחנו מדברים על החטופים הישראלים, יותר מ-230 איש נמצאים בעזה לפי המספרים האחרונים. קטר לכאורה משמשת כמתווכת, אולי ביחד עם מצרים, אולי לא. בעניין הזה, פה האינטרס שלהם זה מה לקבל כותרת בינלאומית, אנחנו הצלחנו לשחרר, שחררנו את ישראל וגם את חמאס להגיע לעסקה?
חד משמעית, וגם קטר יודעת לעשות את זה. היא הייתה מעורבת בכל מיני סכסוכים מקומיים, היא עזרה מאוד בתיווך עכשיו של החזרה של ילדים אוקראינים מהמלחמה ברוסיה.
גם באפגניסטן, לארצות
הברית. נכון, גם באפגניסטן, גם באיראן, היא יודעת לעשות את זה. היא רוצה שקולה ידהד ברחבי המזרח התיכון, וזאת בעצם הדרך שלה להבהיר, אמנם אני מדינה קטנה מאוד, אבל יש לי השפעה היקפית במזרח התיכון, וצריך להבין, היא גם ככה מוכיחה לארצות הברית שידה איננה בטרור. עכשיו, קשה לה מאוד להוכיח את זה בסיטואציה הנוכחית, כשהקשר בין חמאס לבין קטר הוא כל כך מובהק, אבל בסוף היא רוצה להבהיר לארצות הברית, אני אולי מתעסקת עם ארגוני טרור, אבל אני לא מממנת אותם, אני לא תומכת בהם, כי בסוף במידה מסוימת זה פוגע בי. עכשיו, היא כן עושה את זה.
אני גורם ממתן, אבל הם אומרים.
אני גורם ממתן, בדיוק. ואז בעצם היא מעלה את קרנה בעיני ארצות הברית. עכשיו, עד כמה חשוב לקטר התדמית שלה בעיני ארצות הברית? זה נשמע לנו כמעט אבסורדי עכשיו לדבר על זה, אבל קטר השקיע לא מעט כסף ויחסי ציבור בפנייה אל הלובי היהודי-אמריקאי, כדי שיפתח את הדלתות בוושינגטון, ודרכן תוכל קטר להיכנס למרכז קבלת ההחלטות.
באופן כללי, משקיעים מיליארדים בלובי בתוך ארצות הברית, מכל מיני כיוונים.
נכון, וגם צריך
לזכור. וגם הספורט שתכף נזכיר.
מצוין. נציגים יהודים של הקהילה היהודית בארצות הברית ביקרו בקטר. זאת אומרת, התדמית שלה בעיני ארצות הברית היא חשובה לה, והשתמשה בלובי היהודי כדי לשפר את תדמיתה.
אז אם ספורט וכדורגל אנחנו מדברים, אז פה בכלל שנים סביב המונדיאל הם נמצאים במאמץ להביא את השם של קטר בתור מנהיגה בינלאומית, מדינה משמעותית לעולם הספורט באמצעות מלא כסף.
נכון, קטר עשתה את זה כבר, את יודע, בקנייה של קבוצות כמו פריס סן ז'רמן, ובאירוח של תחרות האתלטיקה הבינלאומית. דרך אגב, זה היה אירוע מביך עבור קטר, כי כשאתה מביא אצנים שצריכים לרוץ בחום של 42 מעלות, וחצי מהאצנים קורסים, זה לא משרת את התדמית של קטר, אבל אתה כן יכול ללמוד על השימוש שלה במה שאנחנו קוראים לו עוצמה רכה, בכל היכולות שאינן יכולות צבאיות, השקעה של כסף ומיתוג, כדי לשנות את התדמית של קטר בעיני העולם. וכאן צריך להגיד דבר אחד ברור, העולם שיתף פעולה באופן מוחלט עם הסתת תשומת הלב הקטרית מבעיות הפנים שלה. כולנו הזדעקנו כשראינו את מצבם של העובדים הזרים, למעלה מ-5,000 עובדים זרים מתו, אבל בסוף המונדיאל התקיים כסדרו, למעט הפגנות כאלה ואחרות. כולנו רצינו מונדיאל מושקע, מונדיאל מרשים, היו בו לא מעט גם אירועים דרמטיים, וקטר ניצחה פה בנוקאוט את הביקורת כלפיה, והסיפור של הספורט הוא אחד הכלים הכי חשובים, ולא סתם עוד מדינות מפרציות עושות את השימוש הדומה הזה בספורט כדי למתג את עצמן מחדש.
אם מדברים על היום שאחרי עם חמאס, אז כבר עכשיו מגיעות רמיזות מקטר, שהיחסים לא יהיו כמו שהם היו עד עכשיו, אולי אנשי חמאס לא יוכלו לשבת בקטר, אולי המזוודות של הכסף יגיעו לא לחמאס אלא לגורמים אחרים. מערכת היחסים הזאת באמת תשתנה בצורה משמעותית?
תראה, קטר פוחדת מזה שיתאבד שליטה על הארגון הזה, שעלול בסופו של יום לדפוק את היכולת שלה להקדם את האינטרסים הלאומיים והכלכליים שלה. השאלה הגדולה היא איך ישראל תתפוס את קטר, וזאת שאלה שגם ארצות הברית מתמודדת איתה. כי גם אם אנחנו רוצים להגיד, אוקיי, נזרוק הצידה את קטר, זאת מדינה שמימנה את הטרור, ולא רק את הטרור החמאסני, כי גם את האחים המוסלמים ועוד גורמים עוינים לישראל. האם אנחנו באמת בפוזיציה שאנחנו יכולים לעשות את זה? נאמר, אנחנו נמוטט את שלטון החמאס. איזשהו גוף יצטרך לקום שם. מי יהיה אותו גוף? מי יעזור לו להתקיים? מי יספק את הצרכים האזרחיים של האוכלוסייה שתתקיים שם? אני לא מאמינה שקטר תנטוש את האזור, כמו שאני לא מאמינה שמצרים וסעודיה ייקחו בעלות על האזור הזה במקום קטר. ולכן סביר להניח שישראל תצטרך להמשיך ולהתמודד עם מדינה שהיא מאוד בעייתית עבורה, אבל היא כנראה לא יכולה בלעדיה.
איראן יכולה לקלוט את אנשי החמאס? אולי ההנהגה של חמאס תעבור אחר כך לאיראן, או שזה גם לא יקרה כי איראן מנסה להרחיק את עצמה מהסיפור הזה?
בשמחה. אני לא בטוח אם מנהיגי חמאס בין דוהה וטהרן,
אם הם רוצים להגיע לטהרן.
לא, אם אין אופציה אחרת.
אבל מאיר, זה גם מאוד יפגע בתדמית שלהם, כי בעצם צריך לזכור, הם מוסלמים, סונים, ערבים, פתאום מוצאים את עצמם במדינה שהיא אוהבת הגדולה ביותר של העולם הערבי, גם היום אחרי ההתקרבות בין סעודיה לבין איראן. לא חושב שזה מהלך נכון מבחינת ההנהגה של החמאס.
אני לא חושב שכל כך אכפת להם. ראינו את ראש של ג'הד איסלאמי, שהם ממש בובה של איראן, ללא ספק. ואנשים תרגמו את זה עם סאבטייטלס בפרסית, שאנשים באיראן ידעו, הוא אומר, אני לא נותן לאף אחד פה להיות שיעי בתנועה שלי. אף אחד. אני יכול לדבר על התגובה, מה קורה בי, בתוך העם האיראני?
בוודאי.
כי יש תגובה שלילית מאוד. זה מדינה הכי פרו-ישראלית עכשיו. אני לא ראיתי כזה...
זה מעניין.
כזה תגובה... של איראנים באינסטגרם ששונאים את חמאס, שונאים, יש שנאה גדולה לכמה סיבות.
אבל מאיר, גם יכול להיות שזה בגלל שהם כועסים, כמו שאני רואה למשל בסעודיה, על זה שלוקחים את התקציבים שאמורים להיות מוקצים פנימה, ובעצם יוצאים החוצה אל ארגונים שהם לא מזוהים איתם אידיאולוגית.
כל הכבוד, בדיוק, אחד מהסיבות.
שמה אתה רואה שם?
שכמו למשל, הייתה באיראן, אני בר מצווה שלי, 8 חודשים אחרי בר מצווה עזבתי, באיראן כדורג זה כמו דת. אם בגיל 10 היו נותנים לי שתי בחירות, או שאתה יכול להיות יהודי או כדורגל, אני לא בטוח שהייתי. אז הרבה אנשים הולכים למגרש כדי לראות. מישהו לפני שבועיים, באיזשהו משחק, בסטדיום עזדי, שזה הכי גדול באיראן, לקחו כמה דגלים של פלסטינה. אז אוהדים התחילו לשיר שיר שאומר, תשים את הדגל הפלסטיני בישבן שלך, בפרסית. או שיש, דווקא באיראן, אחרי מדינת ישראל, זה מדינה שמספר הכי גדול של דגל ישראל זה באיראן.
כי צריך לשרוף אותו.
לא, לשים את זה על יד, כשאנשים ידרכו עליו.
במשתן הדלת.
אנשים קופצים, אנשים מצלמים את עצמם, קופצים.
אבל איך זה פתאום קרה? תמיד היינו השטן הקטן, אז איך פתאום זה השתנה?
כי באיראן רואים, קודם כל, שכל פעם שיש מחאות באיראן, והמשטר מדכא את העם האיראני, הזבולה וכל האנשים האלה מברכים את המשטר ותומכים את המשטר. דבר שני, שאנשים שונאים את זה, שכל האנשים שמדכים אותם באיראן, זה אנשים שאוהבים את חמאס. אני בעיתון הארץ, ואני אגיד לכם משהו באמת, זה יכול להיות מוקצה פה, חס וחלילה, אוי ואבוי. באיראן אוהבים את בנימין נתניהו, וגם את טראמפ. למה? כי הוא בא ומדבר ממש נגד העם, נגד המשטר, סליחה. ואנשים רואים בו שלא לפי מקורות זרים, הוא הורג אנשי משמעות המהפכה. זה אותם אנשים שמתקים את העם האיראני, והוא עושה את זה בסוריה. ואנשים ממש עכשיו פרו-ישראלים, ממש ממש פרו-ישראלים, כי הם רואים בישראל המדינה היחידה באזור שמוכנה להילחם נגד המשמעות המהפכה. וגם זה השאלה של כסף שהולך לחמאס וג'הד איסלאמי.
ואנחנו גם לא יודעים כמה אנשים מייצגים את הרוב האיראני, אבל לא?
זאת תמיד הבעיה שלנו לגבי מדינות לא דמוקרטיות.
אני אגיד לך איך אפשר באיראן, בתקשורת, אתה לא יכול לבקר את המשטר. משטר זה האייטולה חמינאי ומשמעות המהפכה. אבל אתה יכול לבקר את
הפוליטיקאים.
ממשלה, שהם נציגים של העם בבחירות, יעני.
חצי חופשיות, או רבע.
חצי פחות. 10%. אז באיראן מדברים ומבקרים את כל המדיניות של איראן, יחסים עם ארצות הברית, יחסים עם סעודיה. בתקשורת אתה יכול לקרוא את זה. אבל לדבר על יחסים עם ישראל, זה סנסורה גדולה מאוד. למה? כי הם יודעים שיש משהו שהם יודעים שרוב העם זה נגד המדיניות כזאת, הם לא נותנים לאף אחד לדבר על זה. ובאיראן יש סנסורה גדולה על זה.
דרך אגב, חייבים להגיד בהקשר של מה שאתה הזכרת, שבקטר אני ראיתי תופעה נורא מעניינת שהייתי שם, שהשלטון אומנם מנהל קשרים רשמיים כמעט עם ישראל, אבל הרבה מאוד מהאזרחים מתנגדים לזה באופן מוחלט. היה לי שם קטע מדהים, באחד הכנסים שביקרתי, היו נשים קטריות, ונדהמתי מהחופש שהן זכו לו בשנים האחרונות, והייתה לנו שיחה מאוד פתוחה ולבבית.
ברגע שאמרת שאת ישראלית, בדיוק. מה קרה?
הן פשוט הסתובבו. והלכו. עכשיו, זה לא שהסתרתי את זה, פשוט אני לא נראית כל כך כנראה ישראלית עם הבלונד והעיניים הכחולות, וברגע שהם הבינו את זה, הן קמו ועזבו את החדר, ולא היו מוכנות לדבר איתי עוד פעם. בזמן שאותו שגריר הריח אותי, והוא אמר לי, כששאלתי אותו, תגיד, איך אתה מגדיר את היחסים עם ישראל? אז הוא אמר, יש לנו יחסים מצוינים עם ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה, אתם הישראלים יותר אוהבים אותי הקטרים מאשר את המצרים. ואני לא בטוחה שהוא עזה כשהוא אמר את המשפט הזה. בשורה התחתונה, אני חושבת שיהיה מאוד מאוד קשה לקטר להנגיש את היחסים עם ישראל לעם, בעיקר לעם, כשרובו הגדול מתנגד לזה. מצד שלי,
למה העם מתנגד, אגב?
בדיוק בגלל הפרופגנדה האנטי-ישראלית. צריך אבל לזכור שבקטר אין אופוזיציה. זאת מדינה קטנה מאוד, מדינה שיש בה איחוד, לא יהיו בה הפגנות כמו שראינו באביב הערבי, ולכן אם השלטון ירצה לקדם את היחסים עם ישראל, הוא יצליח להעביר את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת לדעתי, ממה שראינו בבחריין, ואולי אפילו באיחוד האמירויות.
אם נזכיר את אל-ג'זירה, אז כמה היא כלי במשחק הזה?
מאוד משמעותי, אבל גם כאן לדעתי קטר מבינה שאת יכולה להשתמש בכלי הזה, אבל את לא יכולה לשלוט בתוצאות שלו. והתוצאות יכולות להגיע לפעמים שנים רבות אחרי האקט עצמו שהופעל. אנחנו ראינו את זה גם במקרה של מצרים, כשבעצם אל-ג'זירה הייתה הכוח הלאומתי למובארק, ואחר כך כמובן לסיסי. אבל בסוף, קטר צריכה להשתמש בכלים האלה בצורה מאוד מדודה ומוקפדת, ולא בטוח שהיא מסוגלת לעשות את זה.
אם ישראל מעיפה, אבל את אל-ג'זירה מישראל...
אני לא חושבת שזה פותר את הבעיה. דרך אגב, אני חייבת להגיד לך, אני צופה הרבה מאוד באל-ג'זירה, יש שם כמה תוכניות מרתקות, ולא מעט מהקונפליקטים והדילמות לגבי ישראל עולות בדיוק בערוץ הזה. הוא הרבה יותר מורכב ורב-ממדי ממה שאנחנו נוהגים להציג אותו בתקשורת, אם כי כמובן יש בו לא מעט קטעים עוינים מאוד לישראל, שמציגים את ישראל כאויב המוחלט. הוחלט בלי שום סימני שאלה.
בנקודה הזאת אנחנו נעצור. מיכל יערי ומאיר צ'וודנפר, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
עד כאן להיום, בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלכין, דן ברומר ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו ניפגש פה שוב ביום שלישי הקרוב.